אנחנו נשארים בעולם הספרות, נדבר עכשיו על העורך, המתרגם והסופר בני מר, והוא לא רק עורך, מתרגם וסופר, אלא הוא גם מחשף. הוא מחשף ממש, אם תרצו, נגיד הארי פוטר של עולם, של העולם האידי. אני אומר את זה בעקבות יצירה ספרותית חדשה, סמוטשה, קוראים לה יצירה הזו, היא לא פחות מהחייאה של רחוב יהודי בוורשה, רחוב סמוטשה, שנמחה לחלוטין בשואה, וחוזר לחיים בזכות המחשף היהודי היושב בציון. שלום לבני מר.
שלום, שלום.
מתי אתה מחליט לחיות רחוב?
אני הולך בעקבות אנשים אחרים שעושים את זה טיפין טיפין. אני בעצם שמעתי את השם הזה, את סמוט, שפעם ראשונה בשיר ששרה חווה אלברשטיין, שיר שכתב המשורר בינם הלר שנולד ברחוב הזה, והוא מזכיר שם את אחותו חיה, והוא מספר שם על ילדותו ברחוב הזה, ואתה יודע, מין ילדות כזאת חוקה ודלה, אבל מלאת עושר של ילדות באשר היא. והשם הזה פשוט הלך איתי ושמעתי אותו שוב ושוב, בדרך כלל בהקשרים לא כל כך סימפטיים, ממש כזה כל הזמן איזה מין צומת של דלות וגלות, ורציתי לראות במה דברים אמורים, והתחלתי פשוט לחקור את הדברים, אתה יודע, לאשורם, לבדוק את האזכורים של השם הזה סמוטר.
כי זה מגיע בני מהעולם האידי שלך, זה נתן פנים לכל מה שאתה עובד עליו שנים ארוכות?
אני חושב שכן, אני ממש הרגשתי שכשם שנוטים לזלזל ביידיש, אז ככה נוטים לזלזל ברחוב הזה. כלומר, ממש הרגשתי שסמוט שזה היידיש של השפות בעצם. ובאמת, אתה יודע, אז באמת רציתי לראות, כן, אז בהחלט רציתי לראות, וכמובן שרוב יושביו של הרחוב הזה, והם היו רבים מאוד מאוד, דיברו יידיש, כן, דיברו, חיו ביידיש, אפילו עתידם היה ביידיש במידה רבה. זאת אומרת, אנחנו רגילים לראות, אתה יודע, איזה מין עתיד חסום כזה, או בעצם רגילים לראות את היידיש באור העבר תמיד, אבל כאן זה עתיד גדול שעמד לפניהם.
אז בואו, לפני שניכנס באמת אל המלאכה היפה שאתה עושה בספר עצמו, אמור מילה על תהילתו של הרחוב. לאיזה שנה אתה לוקח אותי כדי שאני אעצום את עיניי ואני אדמיין את הרחוב מלא באנשים, בחנויות ובילדים?
כן, אז ממש בין שתי מלחמות העולם, ממש מ-1919, השנה שבה פולין קיבלה עצמאות, ועד 1939, אני לא מספר מה קרה אחר כך, זה פחות או יותר כולנו יודעים מה קרה. אז באמת זה מין רחוב כזה שאורכו קצת יותר מקילומטר, יש פה 62 בתים, אבל בכל בית גרים הרבה מאוד אנשים, בצפיפות רבה, יש פה בערך אוכלוסייה של גבעתיים קטנה, אפשר לומר.
ברחוב ממש. אחד, איך זה אפשרי בכלל? קראתי את זה בספר ולא כל כך הצלחתי להבין, איך זה אפשרי ברחוב אחד, מדובר על אלפי, עשרות אלפי תושבים.
אז בוא נדמיין איזה מין בניין כזה, שהוא מזכיר את השיכונים בברוקלין, הוא מזכיר את השיכונים בברלין, והוא כמובן מאוד אופייני לשיכונים של ורשה, שיכוני פועלים, ואנחנו מדברים על מין בניין בצורת חטא, מסביב לחצר אחת גדולה, לפעמים אפילו שתיים, וכל בניין כזה יש לו 4-5 קומות, ברוב האנשים גרים בדירת חדר, חדר וחצי, או שני חדרים, אתה יודע, היו גם קצת יותר עשירים, שגרו בקומות הנמוכות, היותר גבוהות, אבל אנחנו מדברים על פחות או יותר 1,000 אנשים בבניין כזה, זה מין קונגלומרט כזה של בניין. עכשיו, אם אתה מכפיל את זה ב-62 בתים לאורך הרחוב,
אז הגעתי לעשרות אלפים. עכשיו, אתה עושה מעשה מעניין, אתה בונה ביוגרפיה לרחוב, זה באמת מעשה נפלא. אני מניח שהמאזינות והמאזינים מבינים עד כמה אני מתרגש מהמעשה הזה עצמו. אתה בונה לנו, אתה מצייר עבורנו את הסרטוטים האדריכליים שהיו לכל בניין ולכל אזור. היית צריך לגור שם? מה היית צריך לעשות כדי ליצור את היצירה הזאת?
תראה, במידה רבה אני גר שם, כמו שאמרת, כבר שנים רבות, אין מקום פיזי שאפשר להיות בו, אפשר להתעלות בו, אין אבן על אבן אחת שנשארה ברחוב הזה, זה רחוב שנמחה לחלוטין, הוא היה בסופו של דבר חלק מהגטו, והוא נמחה אחר כך לחלוטין, יש רחוב שנקרא סמוט שהיום בוורשה, אבל כאמור כל הבתים בו חדשים, משנות ה-60 וה-70, אבל שום דבר כזה. אין איזה משהו כזה שקשור לוורשה, וורשה יהודית צריך לומר, כי באמת הנתונים הם 93% מהרחוב הזה היו יהודים. אז המקום היחיד שבו אפשר לשהות איתם, עם האנשים האלה, עם האנשים הקטנים האלה, צריך לומר גם, זה בעצם בספרות ובעיתונות, ובאמת הוא מוזכר המון המון פעמים, אתה יודע, ולא תמיד בהקשרים שליליים של פשיעה, ולא תמיד בהקשרים של דלות, יש בו הרבה יצירה גם, כלומר, כמו המשורר הזה, בני מלר שהזכרתי, שאתה יודע, הפך את זה לאיזה מין... הפך את דלות החומר, הפך לאיזה מין עושר יצירתי רב. ואתה יודע, ילדים מדברים על זה שהם חיו במקום שכולם היו כמותם, ופניהם היו לעתיד.
לא רק לעתיד, אתה מדבר על התרבות, התיאטרון של רגינה וסבינה בסמות של 30, זה תיאטרון שהייתי רוצה להיות בו.
גם אני, אבל אנחנו צריכים להצטייד בעגבניות, כי זה היה תיאטרון שאנשים לא צפו בו. זה ממש לא תיאטרון שאנחנו מכירים, אלא כל מי שמתאר את התיאטרון הזה מדבר שאנשים חיו יחד עם השחקנים, כלומר, באשר הם, כלומר, אתה יודע, שחקנים שגלמו איזה דמות חיובית, אז נישאו על כפיים, ושחקנים שהיו הנבלים במחזה, אוי ואבוי, היה להם, כי הם פשוט ערבו להם מהתושבים. התושבים רצו לראות את החיים עצמם על הבמה. כמובן שזה לא היה חיים, כמובן שזה עילות מלודרמטיות כאלה, מאוד מפולפלות ומאוד מומלכות, ומאוד מאוד לא דברים שאנחנו מכירים, אבל כנראה שזה נורא נורא הסיק את האנשים האלה. כמעט בכל הצגה היה איזה מין עניין כזה ומשיכה לזנות, לתופעה הזאת. וזה נכון שבאמת היא הייתה גם נוכחת ברחוב הזה כמו בכלל בוורשה. היא הייתה נוכחת והיא נורא נורא הסיקה את האנשים שאתה יודע, הרבה פעמים עברו מהעיירה הקטנה, עברו לעיר הגדולה ובדרך נפלו קורבנות. כלומר, בדרך כן לא ידעו בדיוק מה לעשות עם האישה. לא ידעו בעצם מה תפקידה, מה מקומה. אתה יודע, כל העולם התחתון היה מאוד מאוד מאיים וגם קורץ במידה מסוימת. אז זה נורא הסיק את האנשים, והבמה הזאת, אתה יודע, באמת אנשים חוו אותה אלף מושבים בתיאטרון. אני לא יודע אם יש הרבה...
לא הרבה.
כן. אז זה באמת, אתה יודע, זה מין כל השירה והריקודים האלה של התיאטרון הזה, זה באמת דבר שאנשים חוו אותו בעוצמות רבות. וכמובן, אתה יודע, כמובן היו גם אנשים שיקמו את הפעם בסבידה. מה שנורא נורא, אני שוב ושוב נוכחתי לראות, שדווקא בעברית, כשאני קראתי את האזכורים של הרחוב, היו המון ביטויים של גועל. מין אוטו-אנטישמיות כזאת, של אתה יודע, שאנשים מדברים על הריח, ואנשים מדברים על הריח של הרחוב, ואנשים מדברים על הצפיפות, והדוחק, והתנאים... זה כאילו שניסו לעשות איזה מין... חומה בלתי אווירה בין הגולה לבין מה שקרה כאן, לבין היישוב היהודי שהתפתח בארץ, ובאמת, אתה יודע, הדברים של בן גוריון על האבק אדם מעדדים שוב ושוב בדיווחים האלה מהרחוב, וזה עניין, כלומר, אתה יודע, ביוגרפיה לכתוב על סופר ידוע על בלזק ועל תומס מן, זה לא כל כך חוכמה. אני ניסיתי כאן לעשות, אתה יודע, ביוגרפיה של האנשים הקטנים, כזה מין מכלול כזה, כמובן גם בשמם, לציין אותם
כמובן, ולהחיות אותם מחדש. בני מאיר, נאמר שוב, סמוטש, ביוגרפיה של רחוב יהודי בוורשה, בהוצאת, מה, איזה הוצאה זאת?
הוצאת מגנס ובית שלום עליכם.
אני מודה לך מאוד, בני, שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה, גואל, תודה רבה. והנה